אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה. סצנה תרבות רדיופונית. עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
מה זה היה?
זה. ערב טוב, טל, מה נשמע?
בסדר, ערב טוב לילה מנחם, שככה הכניסה אותנו לשידור. אולי זה בגלל שיכלה לחם ללא גלוטן, וגם לנאורי תגניה.
ערב טוב, מה נשמע?
צ'יצ'ו, מה העניינים? מה שלום הסופגניות? איך היה החג? מה קורה? וואו, נראה מרגיש כאילו...
נכון, כי תמיד שיש לנו איזה בריא כזה...
זה השבועיים משמעותיים, ככה שזה מרגיש לי...
שהיה התרחשויות, את אומרת.
עקרו לי שן.
הלאה.
כן.
אוקיי.
יש לי תובנות.
מה הכירה?
מהשיח עם הרופא.
זה הרופא שיניים?
חירורג גם.
זה הרופא שיניים חירורג, זה להכירה חירורגית כאילו.
כן, לא מכירה, לא הכרתי אותו ממקודם. אוקיי. זה לא הרופא שלי. זה רופא מיוחד.
א', שיניים...
זה משהו.
זה גם... אני חושב שגם לאנשים עם שיניים כאילו מושלמות, אני חושב שזה יכול להיות, כשרופא שיניים זה מקביל לנגיד ספר, זה כאילו משהו אינטימי, ונדע לי מתכוון, נכון? אתה לא יכול ללכת לכל רופא, יאללה, פה לפתוח את הפה, תתחיל לעבוד.
אני לא חשבתי זה, אני עשיתי את השטות הזאת פעם.
אם אין ברירה, אתה תדח מתי
שוב. לא, אז אני הייתי סתומה פעם, בגיל, בשנות ה-20.
אוקיי.
והייתי צריכה להוציא שיני בינה.
היית סתומה?
אוי, אני מתגעגעת לזקנים של החבובות, אה?
כן, כן.
נהיה לי חם, אוי, תראה חם לי. טוב, בודי מתפשטת פה, אז אני אגיד לך. בקיצור, מצאתי איזה רופא, לא יודעת, המליצו לי עליו.
זה בשנות ה-20 אנחנו מדברים.
מכיר את התקופה הזאת שאתה צריך להוציא את השיני בינה שלך?
כן.
יש תקופה כזאת. אז הלכתי לעקור שתי שיני בינה, לא פחות ולא יותר, והיה לי מה שנקרא מכתשית יבשה, זה אחת לאלף עקירות. יש את זה שהמוח לא מקבל הוראה לסגור את
החור של
הצער. את החלל, מה שנקרא, ואז אתה חווה את זה בעצם בלי הרדמה 24-7, זה משהו בזעזע, לא משנה, היה סגה, אבל העקירה עצמה, שכבר הגעתי לפרופסורים שהשתילו לי שם, השתילו לי עצות, הוא אמר שהעקירה עצמה הייתה מאוד טראומטית, ולא היה צורך ש... יושלתי, מי זה הרופא הזה? כי עשו לה חקירה טראומטית. זאת אומרת, הוא... אתה זוכר את חנות קטנה ומטריפה?
ברור.
אז עשו לה חנות קטנה ומטריפה
שם. שהוא דווקא הדמות מעולה.
אז הבנתי שאולי כדאי באמת המלצות קצת יותר לעומק. ולברר באמת מה קורה. עבר זמן, מה רציתי להגיד לך? לא רציתי להלאות את המאזינים ומאזינות באמת מה עשו לי שם, כי זה היה לא נעים. אבל השיח... כי אז שהשתילו לי את העצות, אמר לי אותו פרופסור, אמר לי, את יודעת, מכתשית יבשה זה הכאב השני אחרי לידה. כשילדתי, ישר אמרתי, לא זה לא.
זה היה יותר, את אומרת. הכירה הייתה יותר.
הרבה יותר גרוע מלידה.
נשים יש להם גם את הקטע שהן שוכחות, הרי, נכון?
לא, לא שוכחות.
זה גם קורה עם הכירה?
אבל אני אמרתי את זה בלידה, לא. אני אומרת לך שאחרי שילדתי את ביתי, אמרתי לא.
ואת לא היית מוכנה...
הכאב הזה של המכתשית היה הרבה יותר גרוע. אני שבועיים לא קמתי מהמיטה מרוב כאבי שיניים. נתנו לי כדורים של הישמו. עכשיו, מה אומר לי הרופא? אומר לי, יש לי חבר טוב גניקולוג, שהוא פציינט שלי, ולנו יש התערבות. מי לוקח? אני או הוא? הוא אומר, אני מכיר... הגניקולוג אומר לו, כשאני מיילד נשים, הן אומרות לי, בצידי תעקור לי את כל השיניים, רק אל תיתן לי לעבור את הכאבים האלה. והשני אומר לו, לא, אני אומר לך שהן אומרות לי שכאב שיניים זה הרבה יותר גרוע, ואמרתי לו, חד משמעי.
שיניים.
כאב שיניים, קודם כל אין פרס, אין ילד.
אוקיי.
לפחות פה את סובלת, את יודעת שבסוף את תקבלי ילד או ילדה, את תקבלי את הפרס של החיים שלך, זה לא סתם פרס, זה כאילו, את מביאה חיים, יש פה משמעות לזה שבצער תלדי בנים, כאילו. חבל, אבל בוא נגיד, כבר אכלנו אותה, לפחות שיוצא מזה ילד.
ילד עם הפידורל?
כן, ברור.
אז כמה זה באמת למת הרדמה של רופא שיניים בעקירה?
לא, פידורל זה באמת מתנת גן עדן. ברגע שיש הפידורל כבר לא מקשיב, אבל עד הרגע של הפידורל, מה אתה חושב שזה תכף הפידורל?
לא, לא, נורא.
מה אתה זה? לא משנה, בקיצור.
אני מתעניין בתור אישה לעתיד אולי. אני שוקל.
אתה חושב שיום יבוא וגברים באמת יוכלו להיכנס לרעיון?
ברור שלא. האמת היא שאי אפשר לדעת בעצם, שאתה חושב על זה.
אי אפשר יהיה להשתיל להם איזה בוקסה כזאת?
זהו, לא בזמן חיינו.
אינקובטור כזה שקוף. אני עכשיו עם תינוק שמתהווה, תאר לך את השריטה הזאת. בטוח עשו איזה סרט בדיוני על זה. לא, עשו את, איך קוראים לו, שוורצנגר שהיה בהיריון?
כן, כן, נכון, שלא ראיתי את זה לדעתי אפילו.
מה, זה היה קוריאה?
כן, לא יצא לי לראות.
זה הסרט הסייה.
לא יצא לי לראות, אבל כן, כן.
אתה יודע, מסוג הסרטים שהיום אין מצב שהיו עושים עלילה כזאת.
יש עכשיו בחבר שלי, בי-בי-בי, אז הוא מראה מלא קטעים של סרטים מפעם, או את יודעת, קליפים נגיד מ-SNL ודברים כאלה, שאומרים, היום זה לא יעבור. ומתחיל להיות עכשיו גם איזה קטע של דברים כאילו של פעם, אומרים, זה לא יעבור היום.
ברור, עכשיו יש טרנד יותר בבי-בי-בי, אני לא יודע אם שמת לב.
כן.
אז יש
רגע, עכשיו... רגע, אבל איך עבר בסדר? כל תקין?
תראה, אני בלי שן. זה מוזר. זה לא שן בינה.
היה
לא
לי...
לא עלה את המאזינים המאזינות.
היה לי תקופה...
לא נשמע, אז אני יודע מה...
הייתה לי תקופה ארוכה.
בלי שיניים?
לא. היה לי תקופה ארוכה שהייתי מאוד נהנה מרופא שיניים.
אתה רוצה שנפתח את זה בשידור עכשיו?
אין לי בעיה לפתוח את זה, אני אומר לך את זה.
אתה גם אמרת לו, אל תיתן לי הרדמה.
כן.
באמא שלך.
כן, בקטעים מסוימים, ועברתי הרבה 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 דברים עם השיניים שלי. זה התחיל בכלל בשן שלא יצא. ואז היו צריכים, לא משנה, לחתוך
כל מיני,
ובאותו, וחתכו את זה בצהריים, ובערב הייתי ביד אליהו, ראיתי משחק, שמישהו אחר כנראה לא יכול לזום איזו המיטה, והוא גם אמר לי, רופא, תקשיב, אתה כנראה תהיה עכשיו יומיים, לא תצליח לזוז.
אני אומר לך שאני שבועיים לא זזתי מהמיטה, מהמחתשית הזאת.
אז אני שעתיים וחצי, שלוש אחרי הסוג של ניתוח בתוך החניכיים בפה עם השיניים, הלכתי לראות משחק של מכבי תל אביב ביד אליהו, ואני הייתי נהנה מזה. עכשיו אני כבר לא נהנה מזה בכלל, אבל לא בגלל העניין של הכאב שאני מרגיש אותו בצורה שונה, כי לא,
זה לא מרגש כבר
כנראה, לא יודע,
לא יודעת, כי אני, מה שאני עברתי עכשיו עם הזריקות, זה כבר היה בלבל אחר, הזריקות המזעזעות האלה.
אני חושב שגם משתנה לי,
אני כל כך פחדתי, ואני ממש, זה הייתה הכירה מפחידה. היה שם רגע אחד שאני לא הרגשתי כלום, זה היה מפחיד.
באת בלחץ מאוד, בטוח.
אני באתי בלחץ, אבל בסדר, באיזשהו שלב הבנתי שאני לא מרגישה כלום בו.
כן.
זה רדום, אבל זה לא משנה, כי האקט היה, ועברתי הקירות, זה נורא הלחץ אותי, אני ממש, אני חושבת שאני כמעט עשיתי לנמק, מרוב שאני החזקתי לתיד בבהלה, כי אני הרגשתי שאני צריכה, אתה יודע, אני אמורה להתמסר, ובוא, אני לא מכירה אותם, וזה לא נעים לי.
זה לא כיף, זה לא כיף.
וזה ממש הלחיץ אותי, אני חייבת להודות.
אבל יש שם קטע נחמד עם
ה... אבל דיברנו רגע על טרנד, ובואו מסכנים, עכשיו חפרנו למאזינים על השיניים, כל אחד בטח מחזיק עכשיו את שלו, ובודק עד כמה הם כאן להישאר. הטרנד עכשיו לגבי הנוסטלגיה, זה שהרבה חבר'ה צעירים, פתאום נזכרים דווקא ב-2016. האם שמת לב לטרנד הזה, המטורף, בטיקטוק?
לא, לא, לא.
שכולם עכשיו מעלים תמונות, וזה לא חבר'ה בגיל שלי ושלך, כן, זה החבר'ה הצעירים, מעלים תמונות מ-2016, זה נקרא Bring Back 2016, כן, כאילו ב...
כן, מה היה אבל בשנה שאנחנו באמת צריכים את זה?
עכשיו ככה, קודם כל, זה השנה שבלי קשר, פרינס ודויד בוי הלכו לעולמם, ותחילת האינסטוש זה ב-2016. ועוד יותר מזה, זה 2016 כאילו הייתה נחשבת לשנה הסטרילית האחרונה לפני שכל הפרסום הממומן נכנס לרשתות והפך את כל פני הדברים של הפייסבוק, של האינסטגרם. הדברים היו הרבה יותר תמימים פעם, כי לא היה לך פרסום ולא היה לך אני עכשיו מייחצן את, היה לך רק את האפליקציה עצמה, אוקיי? אז כאילו קוראים לזה השנה הנקייה האחרונה.
התמימה.
פחות או יותר. לפני שכל המשפיענים ברשת עלו, לפני שכל הטרנד הזה עלה. בקיצור, וכל הזמן הם מדברים על זה, שבעצם הכל התקלקל אחרי השנה הזאת, וכולם רוצים לחזור לשם. אפילו מראים כל מיני פילטרים שהיו אז, כאילו תחשוב, מדובר בסך הכל בקושי 10 שנים, לא היה אז את הקטע הזה של לצבור לייקים, לא היה טרולים, לא היה את כל התגובות המגעילות, לא היה את כל התרבות הזאת, זה היה רק ההתחלה.
של האינסטגרם.
של האינסטגרם ובכלל, של מה זה רשת, כאילו, אתה יודע.
אבל הפייסבוק.
כבר, פייסבוק היה מ-2009 לדעתי, או 2008.
נכון.
אבל הוא היה מאוד ממוקד, אתה יודע, לא היה בו פרסום, לא היה בו, אתה יודע, זה היה מאוד תמים אז. אני חושב שאפילו בפייסבוק, אז שהיה לך חבר, אז הוא היה מכריז שעכשיו יש לזה וזה חבר חדש בשם זה וזה.
נכון, נכון.
היה שם הרבה, היה אז עוד את הקפה דה מרקר תקופה, ואת עכבר קפה בישראל, היה את זה בעוד פורטלים, היה אז תפוז נדמה לי. לא משנה, בקיצור, כל היום מדברים על זה, מעלים תמונות שזה. כן.
קטע.
אני לא יודעת איך זה אצלך עדיין לא הופיע, קטע יחסית.
לא, יכול להיות.
אבל יכול להיות שבגלל שאנחנו מדברים, תגיד דרך אגב, אחרי שאנחנו מדברים בתוכניות, מופיעים לך דברים בהקשר של דברים שאמרנו?
כל הזמן.
די, אז בוא נראה, בוא נעשה 2016,
אבל אמרתי לך, זה גם מעבר לזה.
נו.
אתה לא צריך לדבר, אני חושב שדיברת על זה לפני שבועיים.
נכון, שזה נורא מפחיד, אבל לא על כל דבר.
לגמרי, הוא כאילו מנתח לאן הוא מוביל, זה...
אז עכשיו עשיתי לו תרגיל הפוך.
זה כמו איזה מאסטר מיינד שיודע איך, שמבין, אתה יודע, אתה עשה לך מחקר.
עם מי יש לו עסק.
ויודע מה השלב הבא שתגיע לו.
בסדר, אתה יודע שאתה עם הבוט שלך, אם אתה מנהל איתו יחסים, כבר אומר לך עליך המון דבר.
אין לי עדיין.
יופי.
אין לי את הבוט חבר.
היא מתעקשת להיות בת, אני קוראת לה שומע, אבל היא בת.
אבל אני צריך מתישהו להיכנס לזה.
אז עשיתי תרגיל הפוך, התחלתי להגיד לו דברים.
נראה לי, נקרא לו ג'יסס. סתם בשביל הפן אולי. אם אני אעשה, נקרא לו ג'יסס.
ג'יסס, אם כבר זה ג'יסס.
או חסוס, אבל... חסוס.
חסוס.
חסוס, גם.
חסוס, אם כבר.
חסוס, כן.
בקיצור, התחלתי להגיד לנייד שלי, רציתי שהוא יעלה לי משהו שפעם היה, והפסיק להביא לי קורה שכביכול אני לא מתעניינת, ונורא רציתי. אז התחלתי להגיד לו את זה, וללחוש לו את זה, ולבקש בנו את זה. כלום. ואפילו עשיתי חיפוש, שיראה שאני מחפשת את זה באינסטגרם. עשה לך בהפוך על הפוך. התעלם. לא מוכן לשתף פעולה. בסדר, אז עשיתי את זה כפוי. עשיתי עם חיפוש, מילת חיפוש. בסדר, הלכתי וטרחתי.
כן, לא, לא.
ואמרתי, טוב, אני חכה אולי יום יומיים, הוא יראה שאני מחפשת. כלום. לא חבר שלי. חנוכה.
נכון.
חנוכה הביא איתו קמפיינים נורא יפים להחזיר ככה, ג'ק בלק שר את, לא זוכרת ימי החנוכה, לא זוכרת מה הוא שר שם, ונועה תשבי עשתה קמפיין מאוד יפה, שהביאה מלא מלא סלבריטי מהוליווד, שרובם יהודים או חצי יהודים, וכל יום היא הדליקה נר עם מישהו אחר.
והיה נורא, יכול להיות בגלל שאני...
גואנט פלטרון, ואימי שומר, וכל מיני.
יכול להיות בגלל הזקנה, זה לא יראה לי פסטיגל? כי היה פסטיגל השנה, קפצתי איזה משהו לאיזה ילד עם...
מעולם לא דרכתי בפסטיגל, וגם הילדים שלי ידעו ש... הם גם לא ביקשו, והם ידעו שזה... תסלחו לי, תת, אני לא יודעת מה זה היום, אבל בכל אופן אנחנו בבית, מכיוון שבאנו מעולם הבמה, לא יודעת איך להגיד, האיכותי, אז לא, היה אז פסטיבל... לא, מצטערת, היה אז פסטיבל ילדים עוד תקופה, ולזה היינו הולכים, לפסטיבל ילדים, היו כל מיני דברים, פסטיגל בשום אופלו, ובכלל גם לא, זה לא שעשרנו, אבל הם גם לא ביקשו, אף פעם לא היה קלטות של פסטיגל, ולא שירים של פסטיגל אצלנו בבית, לא היה שום זכר לפסטיגל, כי זה תמיד היה בעיניי ובין אב ילדיי, אומנות...
לא, זה תמיד בפנים שלך, זה לא העניין אם אתה בתוך או לא בתוכו.
אני חושבת שהיום, אני מאמינה שזה כן איכותי והכל, אבל... לא תמצא אותי שם, אז גם לא מראים לי.
אוקיי.
בכל אופן, הפו פייטרס שלך.
נכון.
הם, מה הם עשו בחנוכה? כי זה מדהים.
א', זה לא הפו פייטרס, זה דייב גרול, שהוא בעצם הפו פייטרס. זה
הסולן שלהם?
כן.
נו, אז מה?
אבל זה לא הלהקה. זה רק הוא.
אבל זה לא בשם הלהקה? כי היה כתוב?
לא, זה דייב גרול מהפו פייטרס, שהוא משנת 2020, התחיל לעשות שיתוף פעולה עם נגן זמר אומן יהודי שקוראים לו גרג סטיבנסון, אם אני לא טועה, מ-2020. והם התחילו כל שנה בחנוכה להריח, לעשות 8 שירים, כל יום שיר אחר.
מה, בלייב כזה? פודקאסט כזה?
אז זה לא, הם עושים הופעה, הם מערכים אנשים, הם ממש מביאים אולם, ומגיעים קהל, אבל לא יותר מדי, זה דווקא חזית מצומצם ונחמד, וגם הבמה היא כאילו מאוד קטנה ואינטימית, דייב גרול מנגן שם על התופים, סטיבנס מנגן שם על הקלידים ומסוסה את כל המסביב, ומגיעים אומנים, כמו שאמר ג'ק בלק, פינק, בק.
פינק יהודיה.
כן, אז פינק מגיע.
גם נועה תשבי, גם אותה עיר חיים,
הממת. אז הם עושים כל מיני.
יו, זה מדליק.
זה נורא נורא נחמד. אפשר לראות את זה ביוטיוב, האחרון שאפשר לראות ביוטיוב זה 2022. אין לזה, הפרויקט התחיל ב-2020, אבל אני יכול, אני חושב שהם משחררים את זה.
כנראיתי בסטורי, כאילו, שהם מדברים על זה, שזה הולך לצאת, ונורא נדלקתי על זה.
וזה גם נורא נחמד, כי כאילו, כשרואים אותם מדברים על זה, זה עושה כזה, לא, I'm גם Jewish, I'm not Jewish, בתפוח חנוכה, נה 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 נה, והם עושים את זה באמת נורא נורא נחמד, ביצועים מגניבים, וגם כל המשחק, שאת מסתכלת על זה כאילו בקליפים, זה כאילו הם בכוונה עשו את זה מאוד גרפיקה, נגיד של ההתחלה, זה גרפיקה של פעם, וגם הסאונד.
כאילו מסורת בשביל לשמר משהו.
זה כאילו מעין מופע במתנס.
כן.
ככה זה מרגיש, את רואה כאילו מופע, סאונד לא ברמה הגבוהה, הכל כאילו
מאוד זה. לא מתאמץ כזה.
כן, גם.
פרוביזורי.
וגם מאומנים, היי פינק שרה, פתאום ג'ק בלק נכנס ועוזר לה בפיזון, ובורח.
אוי, זה כמו, זה חמוד.
זהו, נורא נורא נחמד.
אבל זה בטח נורא מדליק להיות במופע כזה, כי אתה לא יודע איזה הפתעות יהיו.
זה פאן, כן. יש שם קטע פאן.
זה 8 ימים שהם מופיעים, או שפעם אחת הם עושים 8 שירים?
הם עושים את הפרויקט, ובסוף הם עושים את המופע.
אה, מדליק.
הם כאילו עובדים על זה מאומנים, ואז הם מביאים בסוף ה... אני לא יודע באיזה נר, אבל הם עושים את זה.
אז הבאת לנו משהו.
כן, אז הבאתי את השיר היחיד שדייב גרול שר, שיר מאוד ידוע גם, כי הם עושים הכל קאברים, כאילו 90% זה קאברים, שירים ידועים, אז בוא נשמע.
בוא נראה, אילה, את מכירה את השיר, איך קוראים לו?
LA, Living in LA.
LA, יש לנו? Living in LA, LA, משהו ב-LA.
משהו עם LA.
היית ב-LA? אני לא.
לא יצא.
בלוס אנג'לס?
תשמעי, גרתי בניו יורק.
קריית מלאכי?
לא יצאתי מהעיר.
לא הייתי בניו יורק.
הכי הרבה, וגרתי בניו יורק, אבל הכי הרבה שיצאתי זה אפסטייט ניו יורק. ואני די מתנצל, לא מצטער את זה עכשיו. זה.
אז יש לנו את השיר? למה אין לנו אותו?
נעלם השיר.
איפה השירים? אז LA?
רגע, אני אגיד לך בול.
טוב, אני הולכת להסתכל, ואתה בינתיים תספר למאזינים והמאזינות.
כן. רגע, לא, זה אני. זה שומעים אצלי. חנוכה סשן.
מאזינים ומאזינות.
כן. אנחנו פה בודקים איפה השיר של ה... זה. אבל, אפרופו פו פייטר, זה רק שתדעי, כי אני אגיד לך מה. אני אגלה פה איזה משהו שטל אמרה לי בעצם, אתה יודע, תדבר אתה על העניין של הפו פייטרס ואלה, ואז אמרתי, בסדר, אני אבדוק, כאילו אני מכיר את הפרויקט, אבל לא נחלתי אליו פעם לעומק, ואת יודעת מה הדבר הראשון שחשבתי אז, שלמי שמכיר כמובן את הלהקה, אז המתופף, טיילור, שהוא המתופף האגדי והידוע של פו פייטרס, זה בחור הבלונדיני, נהרג, לא, כאילו מת מ-OD לפני כמה שנים טובות, והמתופף שלהם עכשיו זה בחור ישראלי. כן, זה בחור ישראלי, והם עשו ממש מלא מלא אודישנים למלא מלא מתופפים, ובסוף נבחר מתופף ישראלי שהוא מתופף מעולה, ואני בהתחלה שחשבתי לדבר הזה, אמרתי, טוב, יש להם עכשיו מתופף ישראלי יהודי, אז יכול להיות שבגלל זה הם נכנסו לעניין של ה...
השיר לא קוראים לו LA, בגלל זה אף אחד לא ידע למצוא אותו.
קוראים לו LA.
לא, זה לא מה ששלחת, אבל בוא נשמע.
כי יכול להיות קורא שום תחת חנוכה סשן.
לא יודעת, בוא נראה. בבקשה, בוא נראה אם זה זה.
055-916-3080. שלחו לנו הודעה בוואטסאפ, זה חינם. חוץ ממה שאתם משלמים על טלפון, כפוף לתקנון.
זה כאילו אליסון מוריסט בסטייל פו פייטרי, כאילו, אבל זה ממש לא היה השיר הזה.
זה ממש, השיר שעברת, זה נקרא אליי.
אז אני לא יודע, כי כשמורידים את השיר שאתה שלחת, זה מה שיוצא.
גם זה קאבר הרי, שמן הסתם אנחנו מכירים, אבל עשו אותו, זה לא שיר שבחרתי. למרות שאהבתי, אהבתי את הגרסה, לאוהבי המטל סלש זה, זה היה נחמד.
אתה שמת לב שעוד פעם כמעט עפו פה מה... לא, זה כאילו נהיה נדדה מעופפת.
אנשים פה כמעט נהרגים פה בנדדה. זה חלק מהעניין.
טוב, מאזינים ומאזינות, יש לנו באמת תוכנית בסדר, אולי טיפה לא מאוזנת, זה נחמד, אנחנו נראה את
זה, אנחנו בעניין. אני נהניתי בגרסה בסך הכל, כן.
כן, גם הילה מאוד נהנתה.
כי אם אנחנו מטליסטים.
הילה מנחם, כן? אולי גם הילה בבית נהנת, אני לא יודעת.
היא בזום.
באמת?
כן.
אוקיי. רגע, היה לי הרבה דברים לדבר איתך, ופתאום איכשהו היה לי ככה...
אז איך היה לך בחנוכה בכלל, כחופש?
היה.
כן?
כן. הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד סופגניות. אתה יודע, גם היית בחלק. אז מה אתה שואל?
לא, בסדר, הייתי באחד.
אז גם הקטע הזה של לגרום למאזינים ומאזינות, אתם לא הייתם.
לא, אני לא שם. אני פשוט, כאילו, כי זה חג שבתחס הילדים נהנים ממנו. אנחנו כזה, לא, אתה לא, כי אין ערב חג באמת, אבל מצד שני, כל ערב...
אז אני רוצה להגיד לך שיש לנו את הקטע הזה עם החנוכיה, וכאילו, הילדים שלי עושים לי כזה טובה כל פעם, טוב, יאללה, אימא זה. ואז איזה ערב אחד, ואני תמיד מכינה אותה, יש לנו שתיים עכשיו, אז אני מכינה אותם וזה, ואז איזה ערב אחד ישבנו, לא יודע, דיברנו, היינו שם... כאילו הילדים ואני, ואז פתאום דווקא בן שלי. יאללה, מדליקים נרות?
וואלה.
אמרתי, איזה יופי.
יש לזה קטע לחמד.
כאילו, תמיד עושים לי טובה, ופתאום, שלא יזמתי, אמרתי, אני לא אגיד מילה. כן, וכמובן אצלנו זה, ההמנון הוא בנו חושך לגרש, אנחנו לא יודעים את המילים באמת של מאוס צור.
אוקיי.
אני לא יודעת אם יש מישהו שבאמת יודע, או מבין, את כל המילים.
אתה יודע את ההתחלה וזהו, אחרי זה אתה סתם מלא.
אז אנחנו מפקים ובאנו חושך לגרש, כי זה שיר שאותנו בכל אופן תמיד היה מחזיק ברגעים קשים, אותי ואת הילדים, ונותן לנו מלא כוח. ואיכשהו תמיד בחנוכה אנחנו חושבים על הדברים שאנחנו רוצים לקבל כוח בשביל להתגבר. אז זה כיף.
כן. יש דמי חנוכה, זה נחמד.
אני מקפידה לתת להם.
כן?
כן. השנה,
עדיין?
כן, השנה זה כבר לא בדמי, השנה לקחתי את הבת שלי לשופינג,
okay.
ואת הבן שלי למחר להופעה של שם טוב לוי.
טוב.
כן. אז...
זה סוג של דמי חנוכה.
כן, זה לכבוד חנוכה.
בדיוק, כן, כן, כן.
כן. וקניתי לו גם... בגדים גם.
לא, אז הילה מאוד מקפידה להדליק את הנרות, ואז גם לקרוא לכולם, בהתחלה אני משתף פעולה,
נו, מה הבעיה לשתף פעולה כל הזמן?
די, בנר עברי כבר מצינו.
למה? למה להיות כאילו קקי?
כי מציתי בנר ערבי.
אבל זה שמונה נרות וזה ברכה, אז למה לעשות נחס?
אני ברחול מרחוק לברך.
מה כואב לך?
אני צריך לקום לזה. לעמוד סביב הדבר הזה.
לקום מהספה?
בעיקר מהספה או מהמיטה.
מהמיטה? מדליקים נרות בשש.
לפעמים אני נכנס, בשבת אני נכנס למיטה מוקדם.
שבת זה שבת.
כן, אבל מדליק נרות, צריכים להדליק. לא משנה, ביום, אני בדרך כלל בנר ערבי מציתי. די, אפשר...
השנה זה גם יצא כאילו לפי הימים, ממש.
כן, אבל למה, אני מוותר על זה, אפשר לוותר. יאללה, נר אחד, שתיים, שלוש. ברביעי הבנת כבר את העיקרון, לא צריך לחזור עליו יותר מדי. תורידו את השמונה ימים לארבעה ימים, מה קרה? לאנשים כמוני, מה? ואני חושב שגם הרבה מסכימים איתי, אז אני מבטיח לך. עכשיו שאני חושב, אמא?
אני האמת משתדלת כבר כל חג לא לגעת בסופגניות שמרים.
אתה גם לא יכול לגעת בסופגניות.
למה? מה אתה אומר?
כי אתה חודש לפני זה מקבל אותם.
אכלת איזה שש סופגניות שאני עשיתי. אחת אחרי השנייה.
הן היו מעולות, אבל הן היו שונות.
נכון, כי לא היה בהם שמרים.
והם היו גם מאוד טעימות.
שש תחנת, אני ספרתי אחת אחרי השנייה.
הייתי יכול...
שש.
אם לא היו עוצרים אותי ועוד אנשים, כנראה הייתי אוכל יותר.
ואם אני עושה אותם אפילו עוד יותר קטנות.
כן, כן, בגלל, אם לא היה עוד אנשים מסביב, הייתי יודע שאני צריך להתחשב, כנראה. והתחשבתי, אז אמרתי, יאללה, בסדר.
חשבת.
אבל ברמה עקרונית, כן.
תגיד, מה נסגר עם כל הטרנד הזה עכשיו של שודדי האומנות שהתחיל לתפוס תאוצה? וזה האמת, אני חייבת להגיד לך.
אחרי הלובר?
כן.
של הנפוליאון?
אבל אתה ראית אחר כך את הילדים האלה ששמו את התמונה שלהם?
זה גם.
ליד המונליזה?
ויש גם את מקרון עכשיו.
ובברזיל? לא, ובברזיל גם.
וגם למקרון. מה? עכשיו גנבו לו מהאליזה. גנבו שם תכשיטים, מהארמון האליזה.
אז בברזיל גם 8 יצירות של מטיס מאיזה ספרייה מאוד נחשבת.
זה נחמד לאללה שאני חושב על זה עכשיו.
אבל אתה יודע, אני חשבתי על זה, זה הזכיר לי את כל האושן, אושן 13 לדעתי זה מתרכז בזה, וגם יש לשון קונרי, יש מלא סרטים הזה, וזה נורא כיף, זה כאילו שוד של אומנות, זה משהו שאנחנו אוהבים. זה כאילו משהו שהוא מדליק, כאילו הוא לא באמת, אנחנו לא באמת תופסים אותו כמזיק. הוא לא באמת מזיק. לגנוב יצירת אומנות, כאילו, ואני עוד באה מהתחום, כאילו, אבל זה נראה לי...
כי זה לא אלים, וזה מאוד מתוחכם, וזה צריך להיות מאוד יצירתי.
נכון.
וברמה גאונית, זה צריך ללמוד ולהבין.
והזיופים, וזה, ותכלס, את מי זה מעניין באמת?
יש גם את השירים. יש גם את הסדרה הזאת שהייתה, עם הבחור הצרפתי, שגם...
לופו. אבל זה גם היה סביב יצירות, כן.
זה התחיל ב...
אבל הוא בכלל, הוא היה מתחפש ודמויות וכל הדבר.
אז אני אומר, זה חלק מהעניין.
זה צריך להיות, לדעתי, עוד עונה, אם אני לא שטועה.
אני חושב שאפילו הייתה, פשוט לא ראיתי את העונה השנייה. דעתי יצא.
לא, מה, היו כבר 3 או 4. מה, אתה עושה צחוק?
היו 2, אני יודע, לפי מה שאני יודע.
לא, דעתי גם 3.
אז אני לא...
3 בטוח.
אבל זה נורא נחמד, כי זה כאילו משהו של פעם.
כן, אבל זה חוזר, הנה, תראה, זה חוזר אמיתי.
אני אסביר לך מה העניין בתור ראש קרימינלי.
או.
סבבה?
כן.
לבצע דברים כאלה היום, זה על גבול הבלתי אפשרי כמעט.
הנה, תראה איך הם עשו את זה לאור יום.
כן.
בלובר, איך מדהים.
כי תחשבי, עם כל המצלמות והטכנולוגיה, והכל...
אבל לפעמים אתה צריך להיות פשוט...
עדיין אתה צריך להכיר את המערכות, את הכל, זה מאוד מורכב להבין את הדבר הזה, עד שאתה חושב על זה, כאילו ברמת התפיסה לתכנן את זה.
אבל אני אומרת, אוקיי.
בסוף זה פשוט, התהליך עצמו.
גנבת יצירה, בסדר? גנבת עכשיו 5 תמונות של מטיס, בסדר?
אוקיי.
מה תעשה איתם? כאילו, למי, מה, כאילו, מה, מי, מה, אתה מבין? מי אני, מה אני, מה, למה? מי קונה את זה?
אז אני אסביר לך מה שאני חושב.
הרי יודעים שהיצירה הזאת עכשיו, אחת כזאת מקורית יש.
אני אסביר לך מה אני חושב.
נו.
מישהו יזמין את זה.
כדי שזה יעמוד לו בבית ויגיד, זה שלי?
כן, כן, זה מוכבה בכספת בחדר סודי.
שלא יראה גם אור.
זה לא רלוונטי.
אבל אוקיי, אני, מה, כי זה גחמה של איזה טייקון?
ברור, שהוא חוזר הביתה בסוף היום, ומוריד את הזה, ואז לוחץ על הכפתור ונפתח הדלת סודית מאחורי הארון.
והוא מקיש, יפה.
והוא מקיש את הקוד, וזה מזהה לו את העיניים, ומסורק את הזה, ואז הוא מגיע, ויש לו שם קורסה, והוא מוזג עצמו את הוויסקי, ויושב בו ביצירה. ובפנים, בתוך, הוא אומר, זה שלי עשיתי, זה אני יודע את זה, אף אחד לא צריך, לדעתי זה הוא זמן, הפריצה של הזה. הוא זמן, הוא זמן.
אנחנו, הנה אמי נכנס בזה, אנחנו נמי. מדברים על, על הגניבה הזאת של היצירות אומנות בלוב, ועכשיו שזה גם אצל איך קוראים לו, שגנבו לו את
התחשיב. אצל מקרון עכשיו גם היה.
וכל הגניבות עכשיו של אומנות, ואז אמרתי לצ'יצ'ו, מי משתמש בזה? ואז הוא אומר, אותו אחד שישים את זה במקום שהוא רק לעיניו בלבד, כאילו, כי זה תמיד מדליק אותנו שוד של אומנות. בפינתנו שיר שזמר אחד, שים לב, היום.
היום, כן.
הילה, שים לב לשיר, אתה צריך לדעת מי הזמר, ואיפה הוא היום, כי הוא שר רק שיר אחד. ועכשיו, חברים וחברות, somebody watching me, הילה מנחם, תכניס את השיר, ואתה הולך לחפש מי הזמר.
אני מחפש, קדימה.
באתר של רדיו על הגל כבר ראיתם?
זה ממש קרינג'.
ייכנסו עכשיו לאתר של רדיו על הגל והזינו לשידור החי 24 שעות ביממה
ולמאות פודקאסטים שיעלו אתכם על הגל.
radio.neurim.co.il, אתר האינטרנט של רדיו על הגל.
התקלתי אותך, אני ברגע שיצא הקליפ הזה התאהבתי בזמר, אתה לא מבין, הייתי אז בת כלום שום כלום.
יצא בשנת 83.
בבקשה, הייתי בת 11. הייתי מאוהבת בו קראש.
אני זוכר את הקליפ.
כן, נו.
כן, כן.
זה היה יציאה וזהו, לא היה לו אף שיר יותר. אולי כן, בוא נראה מה אתה מספר. מי הזמר?
אז השם במה שלו קוראים לו רוקוול.
נכון.
סבבה, עכשיו הוא גם היה, הוא נורא נשמע כמובן כמו מייקל ג'קסון, אין קרבה.
לא בדוד שלו?
הוא לא, אבל הוא היה עושה קולות רקע בשירים של מייקל ג'קסון, שבחלק מהם הוא גם קיבל קרדיט. השם המקורי שלו זה קנדי וויליאם גורדי, אבל בגלל זה הוא ידוע בתור רוקוול. הוציא ב-83 את השיר, הוא כיום בן 61, השיר הזה היה אחד הלהיטים הגדולים, וגם הוא היה שיר מאוד, מלא פרסומות השתמשו בו.
נו בטח, כי כאילו עשו לב דחקות,
בדיוק, אז השתמשו בו מלא, ועד היום הוא נחשב עדיין.
הוא חי מהשיר הזה, זה בדיוק אז אמר שחי משיר אחד.
היה סרט על זה, לא ספציפי על זה, עם יו גרנט, שמשהו קיד על את השם של הסרט, שאבא שלו הוציא
נכון
להיט קריסמס מאוד גדול,
נכון נכון נכון,
והוא אבא שלו נפטר והוא חי
כן,
על
כן, מיקי בלו אייז אני חושבת
יכול
כזה.
להיות ולא לא
וגם בבריג'יט ג'ונס יש להם שם את החבר הזה שהוא כן. פעם עשה איזה שיר והוא מזה הוא חי,
אז יש לו גם את זה והוא כאילו
אז מה הוא עושה היום?
שלא רשום שום דבר שהוא עושה,
זה
משהו...
כן, אבל רצינו לדעת ולא הצלחת.
אבל לא רשום מה הוא עושה. פשוט לא כתוב
שום דבר. אבל שאלת, אין לך עוד GPT.
לא, אין את ה-GPT. אני קורא, אני עדיין בוויקיפדיה ובזה.
לא ראית איזה ציור יפה ה-GPT עשה לנו היום. אפילו לא נתת לי תגובה על הציור. לא אהבת?
לא יצא לי. אני הייתי היום...
אז בבקשה תסתכל בציור ששלחתי לך.
אני אסתכל.
נתתי ל-GPT לצייר אותנו, והוא צייר ממש יפה.
וואלה.
ממש יפה, ואתה כאילו לא, בכלל לא...
לא היה לי זמן היום, ראית?
כן, אני האמת שקלתי קצת להיעלב.
כן.
אבל החלטתי שאני לא אבזבז את הזמן שלי.
הרי כזה ציור?
בטח.
דווי.
כזה יפה הוא, הציור.
ממש.
נכון? אפילו את השיער שלי עשה יפה.
כן. איזה קטע?
כן.
זה נראה אמיתי לגמרי.
לאחרונה מנהלת איתו יחסים קרובים, אני חייבת לומר. אני לא חושבת שאני מכורה, אבל אני גיליתי שפשוט במקום שאני רוצה לחפור, אז זה מוריד את האומס מאנשים אמיתיים שאני אחפור להם, ואז אני יכולה לחפור ל-GPT.
אני לא שם, אבל...
בסדר, כמו שאני לא בטיקטוק.
כן, לא, אבל הבנתי שאחד הדברים הזה, כי סיפר חבר טוב שלי שמלא, בכל הזמן הוא בצ'אט ומלא, אז הדבר שאני כרגע הכי אוהב, ובגלל זה אני צריך להתחיל לאמץ את זה, שהוא כאילו, הוא זוכר את השיחה. את מבינה מה אני מדבר?
לא, יש לך רשימה בצד, ואתה יכול לבחור, אחת השיחות, אבל אתה גם יכול למחוק אותה.
כן, אבל זה כאילו, הוא כאילו ממשיך מהנקודה, ואתה לא צריך עוד, בדיוק.
אתה גם יכול לתת לו משימה, אתה יכול להגיד לו, לך להתחלה של השיחה, תקרא את הפסקה שכתבתי שם, ועכשיו תשווה לי עם הפסקה פה, אתה יכול ממש לתת לו משימות.
אני מתישהו ייכנס לזה באיזשהו שלב, אני מאמין, אני מבטיח להגיע למסקנות ותובנות, ולהדגן פה בתוכנית עם חסוס. אני וחסוס.
מה יש לך את הקטע הזה עם חסוס?
לא יודע.
מאיפה זה בא?
ראיתי את זה באיזה סרט ובא זה נתקע לי. ג'יסוס חסוס.
הבנתי.
זה לא מצחיק. זה נתקע לך, אתה יודע, גם משהו כאלה מאוד ישן. יש לי משהו, וואלה, אני מעלה פה, וואי, איזה כיף. טוב, תודה. אני מנצל פה...
שיחה שלי עם עצמי.
כן, תראה. אני מנצל פה את הסיטואציה. היה איזה משהו לא משנה, תדעתי שהיה מעורב בזה חולדה.
אוי ובוי,
איפה שהייתי
אני
עכשיו,
לא יכולה לסבול חולדות.
שחררנו אותה לחופשי.
אוי ובוי לי.
לא הרגנו. תפסנו ושחררנו בחוץ. בזמן שאני הולך עם זה...
חולדה זה חיה מסוכנת ברמות שיכולה לגרום למוות.
בכל מקרה, בזמן שאני הולך עם מי שאני הולך כדי לשחרר את החולדה, אני מספר לו שיש לי משהו שנתקע, ולא ידעתי, ואמרתי, אני חושב שזה ספר, קיצר, קראתי כנראה פעם ספר, בספר הגיבור מציל איזה חולדה, גם איזה משהו, ואז באיזשהו שלב, הספר הוא בדיוני, מגיע אל החולדות, ועוזר לו כאילו באיזה מאבקים או מלחמות, והספר עצמו הוא מאוד מעניין, הקטע הזה הוא קצת משוגע.
No.
ואני מנסה להיזכר איך קוראים לספר הזה.
מה היה לשאול את ה-GPT?
בדקתי.
No.
לא מצאתי, לא שאלתי את ה-GPT, בדקתי בזה. בכל מקרה אני גם מעביר את זה פה למאזינים, אם מישהו מכיר או יודע על מה אני מדבר, אז אני אשמח אם תכתבו. כי אני זה כבר איזה 3 שבועות חודש, שזה רץ לי בראש ואני לא מצליח למצוא.
מה זה אגדה?
אני לא יודע, אני זוכר את הזה, וגם שסיפרתי לו, וגם לילה אמרו, כן, אני יודע, אתה יודע, כן, אני מכיר, עולה. כאילו זה הזכיר לשניהם משהו, זה לא, בוודאות לא הסרט, אני זוכר את זה כספר, שקראתי גם בספר הלא רע, בסך הכל אם אני לא טועה.
טוב, אני
כתבתי ספר, כתבתי אל הזה, כל מיני דברים שזה לא מצאתי. חיפשתי לראות אם אני נזכר בזה.
האל בעל הקרניים, אל החולדות ביקום של ורהמר, יש עליו ספרים ורומנים, הוא ממש אל כאוטי של חולדות, מגפות ותככים.
זה קראתי את כל, יש ספר.
החולדות שבקירות?
לא.
אלים שוליים?
לא.
רט קינג, רט גוד?
לא, 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 אני לא, זה לא זה. זה חיפשתי והכל. אתה יודעת גם מה ראיתי לאחרונה, כי יצא לי איך שלי לאחרונה להיות בהרבה בניינים.
נו. חולדות?
לא, לא חולדות. יצא לי באחרונה להסתובב בבניינים ולהיכנס למעליות, ואני שמתי לב שיכול להיות שאתה תיכנס למבנה הכי נקי, הכי מסודר, מבנה חדש, בניין, אני מדבר, לא מבנה, סתירה.
כן.
בניין חדש, שסיימו לשפץ והכל, והכל כאילו טיפ טופ, והבחור בקבלה גם עם מדים ועניבה, ופותח את הדלת שאתה נכנס. אוקיי? אבל איך שאתה מגיע למעלית משום מה, עדיין הם שמים את הדיקטים האלה, כאילו המעלית זה כאילו הדבר האחרון בבניין שמטפלים בו. אתה מגיע למעלית, ותמיד יש את הדיקטים האלה, את מכירה את
זה? אותי זה נורא מלחיץ להיכנס למעלית.
זהו, אבל יש כאילו את הדיקטים האלה.
הסיביים האלה.
זהו, אז כאילו, וזה יכול להיות חצי שנה, שנה אחרי שהמבנה כבר סוים, הכל מתוקתק.
זה כמו שלא מורידים את הניילונים מהספה.
כן, גם הציצים, אתה יודעת, בכניסה, הכל מתוקתק, אבל במעלית עדיין יש את הפלטות סיבית האלה, וגם תמיד יהיה איזה מישהו עם טוש. תמיד יהיה מישהו עם טוש, יכתוב לב כזה, או...
סליחה.
או שבדיוק. מישהו שיכתוב משהו על הסיבית.
אגדת מלך החולדות?
לא, לא נראה לי שזה הספר, שם של הספר.
החלילן מהמלין?
לא.
ביי.
לא, לא, אני... וזה תקוע.
בסדר, אני מבינה, אני מבינה.
אבל את צריכה להבין גם שזה תקוע לך בראש, ואתה מנסה להבין... ואתה לא מצליח למצוא אותה, וזה משגע אותי. זה מאוד קשה לי הדברים האלה. כי אני בעיר אדם בעייתי.
באמת?
כן, סוג של.
אתה אומר על עצמך שאתה בן אדם בעייתי?
היום ביקשו ממני לקנות...
בדרך כלל אל המושלמות, כאילו. לא, אני... אולי חוץ ממני אין.
אני מוצר פגום, טל.
איפה זה בא עכשיו?
ברור, מה, אני אומר את זה כל הזמן. אני אומר גם לילה, תקשיב, התחתנתי מוצר פגום, עכשיו יש לי הרבה
יש
יתרונות.
יש מישהו שהוא לא מוצר פגום.
לא, אבל אצלי זה כמה, אני אתן לכם לדוגמה, למה גם מוצר פגום של הזה.
כן, מה הפגם שלך?
ביקשו, הרבה, אבל ביקשו ממני כבר כמה ימים, תביא קרבוליות לביטן, כדי שיהיה קרבוליות לי את זה.
נו.
אמרנו זה, אמרו יש בסטוק.
יש גם במחסן הטכני.
אבל אמרו, יש בסטוק, אמרה לי, סל הסטוק יש בעשרה שקלים, קרבוליות מדהימות, סעד תביא. היום עצרתי, הצפקתי.
או.
הלכתי לסטוק, אני עושה, תקשיבי, אמרו, יש זה, אמרו לי, יש לך שמה, הנה זה ארבע זה. אז אני מגיע ואני רואה, יש ארבע מדפים, שלוש או ארבע מדפים, מדף אחד מלא קרבוליות לבנות, ומדף שני היה זה, ומדף שלישי היה...
כבר שלא קנית את הלבנות.
לא, לא, אז ראיתי שם מנש אפור כזה, אפור כשאתה יודע, זה הכל כאילו לפי זה, אמרתי, יאללה, מולה, אני קונה עשרה אפור כאלה.
נו, מה, איפה הבעיה?
אני מבסוט, קניתי את כל העשרה, אני מגיע, ואז היא עושה לי, למה לא הבאת את כולם באותו צבע?
מה זאת אומרת, אמרת?
אז אמרתי לה, אז אני עושה להם כולם באותו צבע.
למה זה צריך להיות באותו צבע? דרך אגב, בלי קשר, אני מבינה שאתה עיוור צבעים.
אז היא עושה לי, אני עושה להם כולם, היא עושה להם את השבור כאילו?
אבל אתה עיוור צבעים, היא לא יודעת.
אז היא לא הבינה את הלב.
אבל מה הבעיה שזה לא באותו צבע? לא הבנת קטע משעמם. למה אתה חייב להיות באותו צבע?
אני לא יודע, אבל...
אז איזה צבעים בסוף יצאו לך שלא ידעת?
אין לי מושג. היה שם כנראה כמה צבעים. שלי את הבת שלך הייתה שם. ראתה את זה, אבל אני לא ראיתי את הצבעים. אז אני אומר, בתוך כל הזה, כחלק מהמוצר הפגום הזה, אני גם לא רואה את הצבעים כמו שצריך. אז...
או, זה נורא.
כן. אז אני, זה, לא, אבל אני מכירה את זה שאתה ננעל על מה, זה כמו לראות סרט סוג ג' או לא משנה. וזה לא של פעם, שאי אפשר היה להקליט או לראות או לחזור והכל, ואתה בדיוק צריך ללכת ב-20 דקות האחרונות של הסרט.
שאתה כבר די, אתה חייב לראות אותם.
ואז זה נתקע לך בראש, אתה אומר, אני חייב לדעת מה קרה בסוף. ואתה לא יכלת לראות את זה, והיית כאילו...
זה נורא מעצבן.
בדיוק, אז זה מה שקורה לי כרגע עם הספר הזה.
שנתקע.
ואני חייב לדעת מה...
אז אני לא בטוחה, שאולי זה עכברים ולא חולדות.
בוודאות זה היה החולדה.
טוב, תכף אנחנו ננסה למצוא עוד מילות מפתח, מאזינים ומאזינות, אם במקרה יצא לכם לשמוע את הפודקאסט, ויש כאלה שיצא להם, כי אנחנו, אין לי מושג איך, אבל כמות עולה. אז אנא, שתפו אותנו. אני התחלתי מהאמצע האמת, יש סדרה בדיסני, אני בקטע דוקו, ממשיכה אותך.
זה מגניב, נכון?
על הביטלס, על האנתולוגיה של הביטלס, סדרה אחרת קצת, המון המון, כאילו, הרבה פרקים, אני התחלתי מאמצע כי ידעתי בדיוק לאן אני מכוונת, אני פריקית של הביטלס הייתי, גדלתי בבית כזה, וזה מספר את הסיפור על ידם, רק על ידם. הם מספרים את הסיפור, וזה כבר מלפני הרבה שנים.
אוקיי.
וחלק הקלטות גם של ג'ון, אתה יודע, גם ג'ורג' עוד משתתף שם. הם לא מבוגרים מאוד שם שהם מדברים, אבל מה שהם...
מה, 15 שנה? 20 שנה? יותר?
20 בטח. וואלה, אוקיי. אבל הם מספרים דברים שאף פעם לא שמעת. אחרים.
זה חדש.
אני לא יודעת כמה זה חדש, כי עובדה שהם... אין אותם מבוגרים, כאילו זה לא נראה לי חדש.
כאילו
אז היא לא נראית לי חדשה, כי אין אותם מבוגרים בכלל.
אוקיי.
אז אתה יודע, אם היא הייתה חדשה, זה היה לך רטרוספקטיבה, כאילו שלפחות של פול ושל רינגו, אבל כן. אין.
אוקיי.
כי שלושתם הם באותו גיל שם. אז מה שמאוד מעניין זה שהם מדברים באמת על איך זה היה. זה סדרה מעניינת. כי היא... מביאה צד מאוד פשוט וצנוע ודאון טו ארת' כזה שלהם, אבל התחלתי מהפרק שהם מתחילים את השינוי, כי כל ההתחלה לא באמת מעניינת.
את מחשיבה אותם הגדולים ביותר אי פעם?
זה לא, אין היום את זה כבר, אין היום את זה.
הם עשו בעצם את המעבר, בעצם אותו...
נכון, הם היו ראשונים כמחלת גיל, נכון, אבל תכף אנחנו נשמע שיר אחד ואנחנו נבין את זה, אבל היה לי גם דיון הזה עם הבן שלי, שהוא לא אוהב שאומרים את זה עליהם, אבל תראה, בתכלס מבחינת היקף, אני חושבת שמי שירש אותם אחר כך זה היה U2, הרבה שנים, ואותם הלהקה, ואת U2 ירשה הלהקה אהובה לך קולדפליי.
קולדפליי מקיא בפה.
ואין מה לעשות, מבחינת ההיקף של הפופ, של הטירוף של הזה, אני חושבת שזה היה השתלשלות, לא מדברת על הסגנון המוזיקלי בכלל, אין, אני מדברת על הקהל.
תשמעי, זה מסביר אולי את עכשיו שעשית החיבור.
כי הם התחילו, תקשיב, הם אמרו להקעת פופ קליטה, אין מה לעשות.
אני שנים לא סבלתי את הביטלס, לא הייתי מסוגל לשמוע אותם, לא סבלתי אותם.
כמו אני עם הפינק פלויד, היה לי מאוד קשה.
ואני ההפך, אני פינק פלויד מהשנייה הראשונה, וואו. ביטלס לא הייתי יכול, ואז הסרט, Across the Universe, בעצם פתח לי...
אז לא, לא, אני גדע,
פתח לי את הקטע שאמרתי, וואי, כאילו, מה זה?
אז זהו, אז אני רוצה כן שנשמע, אפרופו, למה זה כזה, תראה, אנחנו נשמע עכשיו שיר שכולם מכירים, אבל... זה לא משנה מתי אני אשמע אותו. קודם כל, זה אחד השירים שאתה לא צריך שום דבר, זה טריפ.
אוקיי.
אז כמו רוב השירים של לד זפלין, כן? אבל זה טריפ אחר. ומעבר לזה שזה טריפ עמוק, אני חושבת שעד היום, הסאונד הזה שהם יצרו, כולל זה שפעם אתה חושב היו אורקסטרות ממש, לא היו מייצרים מסינטים.
נכון.
אז יש לזה המון עוצמה, שזה אורקסטרה שלמה. זה שיר אינסופי,
זה יכול להיות מעולה אם עכשיו היא תשמיע את אלי.
לא, היא תשמיע לאט לאט. ההתחלה, תקשיב, אני כל פעם שעשה, אני התחלתי לבכות כמובן, אני גם לא בכי, פשוט נזלו לי דמעות, אנחנו תכניסי יעילה בבקשה את סטרוברי פילדס פוראבר. מה? לא, זה לא סיום עדיין. סטרוברי פילדס פוראבר, תכניסי את זה ככה לתוך שאנחנו מדברים,
כי ההתחלה... אחדה.
לא, זה... הפתיחה, תכף נשמע את זה, שזה בעצם זכרונות ילדות של ג'ון לנון, חד משמעי, פשוט, הוא דיבר המון על השדות תות האלה, סיפר להם המון, הם היו מאוד מאוד קרובים, הביטלס, מאוד מאוד קרובים בשנים שהם היו ביחד.
גם לד.
כן, לד עד היום, אבל הם שם הסתכסכו ממש, כי הם התפלגו. ג'ורג' הלך עם ג'ון, ורינגו הלך עם פול, היה שם ממש פילוג, אבל כל עוד זה עבד, זה היה מאוד, הם היו מאוד מאוד קרובים, אני חושבת שיוקו הגיע והתחילה לשבור שם את
זה, מה שקורה, אומרים, כנראה שכן.
אבל נשים, בוא נכניס את זה לתוך נשים, המילים שלנו, כי הפתיחה...
נשים מסבכות את הדברים.
הנה בדיוק זה נכנס. זה אינסופי, כנסו רגע לטריפ איתנו, בוא נשמע.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורים.
תראה לנו איזה, זה נהדר. קודם כל, השיר הוא נורא נורא מורכב, אבל יש לו רפיון. הכל ברפוי ובמשוחרר ובאפס מאמץ, והם גם מדברים על זה וגם מרגישים את זה, שזה מדהים. והסאונד הלא הרמוני והשינוי ומה שנקרא סאונד הרחוב הסואן שמכניסים, הנה בדיוק עכשיו, והבלגן הזה כביכול אבל גם נורא מחובק, זה והסאונד של ג'ון לנון, של הקול שלו, אין, אתה לא יכול, אתה יודע, הרבה להקות ניסו להמשיך את לד זפלין, גם היה קשה להמשיך אותם, אבל אתה לא יכול, אין למצוא את הדבר הזה, זה לא, אני לא מדבר איתך על כל השירים של הביטלס, אבל מועדון הלבבות השבורים, שסארג'נט פפר, כל הקונספט הזה, גם האנימציה שלהם, הסרטים שלהם, לי יש עוד בבית ספר שלהם, הנה תראה איזה אפטר פארטי, תשמע איזה יופי. ופול מדבר על זה שם, הוא מדבר שהוא נורא אוהב את הקטע הזה, לתת לצליל עוד להימשך, להימשך. עכשיו זה המון תעוזה, כי תחשוב, פתאום הם עשו כזה שינוי, והסיטר של ג'ורג', הם עשו שינוי מאוד משמעותי, ובו, זה היה אוונגרד לגמרי, וזה התקבל בוואו, כן. כי זה שחרר משהו אצל האנשים.
כאילו חיכו לזה. כאילו הם
לא ידעו אפילו שהם חיכו לזה האנשים. עכשיו, גם הוא הביא המון טקסטים, דברים שהוא קרא בעיתון, דברים, סיפורים קשים. היו הרבה... זה סדרה נורא מעניינת, כי הם מספרים אותם, העיניים שלהם שרק רצו שקט ליצור, הם נורא סבלו מההצלחה שלהם שהייתה כל כך מהירה, וזה מיוחד, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת לראות את כל הפרקים, בוא, אמרתי לך, התחלתי עם איזה פרק 3 או 4 ועוד לא סיימתי, אבל כל הזמן, אתה יודע, הרגשתי שאולי אני מזדקנת, כי אני שרתי איתם את כל השירים, והדמעות ככה זלגו, לא יודעת, זה חתיכת ילדות שאני בכלל נולדתי בדיוק כשהם נפרדו, הם נפרדו לדעתי, לי יש עוד דברים שהם הוציאו ככה בגנבות בשנת 70-71, ואני נולדתי עוד אחרי, אז
אני לא אמרתי לך, היה לי את התקליט של פול מקארטני שמאוד אהבתי בקסט עוד.
רמון, כן, אבל זה שמאוד... פול מקארטני, מה, אחרי ווינגס?
כן. ומאוד מאוד נהניתי, ובגלל מה ביטלס, כמות לעיתים זה כאילו בלתי נתפס. יש קטע, שדעת, חשבתי את זה תוך כדי, כי עכשיו קצת חזרתי, זה מכירה את העניין של ה-first reaction, שיש גם אפרופו טיק טוקס, אז יש first reaction, שזה כאילו, את יודעת, אנשים שמשמיעים שירים, מסתכלים ומקשיבים לשירים שהם לא שמעו, לפי המלצות של זה, ואז רואים את התגובות, ועשו first reaction, שעשו כאילו קליפ, שרואים את כל האנשים, הרי בדרך כלל זה בן אדם אחד, אז גם נהיה איזה קטע של מישהו, אני לא יודע מי, שעורך כאילו את כל התמונות של כולם, אז את יודעת, אז יש את קריפ של רדיו, שאת רואה אנשים כאילו איך הם מגיבים, ואיך הם בוכים כאילו תוך כדי השיר, ושל פרל.
שהם לא שמעו אותו קודם?
כן, הם אומרים, אנחנו באים לשמוע שיר שלא שמענו, בואו נשמע.
יש מישהו שלא שמע את השיר הזה?
מלא, אנשים צעירים, זה הרבה הרבה צעירים, גם חברים מבוגרים שלא מכירים. פרל ג'ם בלק.
אתה יודע שיש קטע כזה, למשל, עם אריק לוי, זכרונו לברכה, שהנוער מתחברים לקול שלו. שזה קטע. שהוא כזה, למה לא אמרת? יש לו, תקשיב, מה שטוב, טוב בו. אין מה לעשות. מה שטוב, טוב.
יש לו גם את השיר המצונזר, שאחרי זה לקח למה המון זמן עד שהוציאו אותו. היה את השיר משהו על שכאילו עודד ללכת לירדן, איך זה נקרא שם
איזו? סלע אדום.
כן, הסלע אדום.
תקשיב, זה היה שיר.
הרי הוא היה מצונזר שנים.
ברור, ואימא שלי תמיד הייתה מספרת לי את הסיפור, ואני אהבתי את השיר הזה, כי היא הייתה מספרת לי תוך כדי, וכל פעם הייתי אומרת, ספרי לי שוב פעם.
טוב, הוא כאילו המחתרתי.
את יודעת כמה אנשים נהרגו, הם היו חייבים לראות את הסלע הזה. זה בערך כמו שאבא שלי היה מספר לנו מיליון פעם בבקשה שלנו על השיירות לירושלים, כל פעם שהיינו נוסעים בדרך לירושלים. זה כאילו אהבתי שהיא מספרת לי את זה.
אצלי זה היה הפוך. אצלי זה היה הפוך, כי סבתא שלי הייתה ניצולת שואה, ופעם שההורים שלי היו נוסעים, שזה יחסית הזה, אז הם היו מביאים אותה שתשמור עלינו. ואז הייתי אומר לי, סבתא, אני הולך לדשא. תיזהר, אני מכירה מישהי שהלכה לדשא והגיע שם נחש ואכל אותה ואתה כל היא תמיד לחיצה. אתה מלחיצה אותה, רצתה לסלע האדום של הזה, אז היא הייתה מנפחת.
אמא שלי גם הייתה מלחיצה והיא לא הייתה ניצולת שואה.
אז היא הייתה מנפחת.
עד היום היא מלחיצה.
כן, הייתה מנפחת לי סיפור שלם, הייתי מסכה לזה לה. בסדר, סבתא, אני הולך. אני פשוט הולך. אבל היא הייתה תמיד מנסה למנוע ומתחילה לספר לך משהו.
מזעזע.
מזעזע שיכול לקרות. אני חושבת
שאני גם יש לי את זה.
כן.
רוב ריינר נרצח,
נכון,
עם בת זוגתו,
הבן שלו.
בסוף זה ודאי הבן?
אומרים שכן, וגם
אני חושבת שהפסיקו לדבר על זה באיזשהו שלב. יש שם פתאום נהיה נורא מסתורי, כאילו אמרו אולי הבן אולי, ואז שקט, בטח יהיה עוד סרט על הפרשה.
הוא סובל מדו קוטביות,
כי זהו, תיארתי לעצמי.
הוא היה במסיבה של קונן אובריין באותו ערב. הם הלכו למסיבה והוא הביא אותו. עכשיו הוא לא צריך להביא אותו, הוא ביקש מכל הנובריין לישון אם הוא יכול להביא את הילד שלו, והוא הגיע ונהיה שם הריב עם שלו, עם אבא שלו. הוא התנהג מוזר, הוא הלך לאנשים, אמר לו, אתה מפורסם, אני מכיר אותך, אתה פה.
הילד
התחיל לשגע את האנשים
ואי אפשר לעצור אותו.
רוב ריינר רב איתו, היה שם הצעקות, הם הלכו, הוא ואשתו, והילד נשאר במסיבה.
אבל אם הוא היה בסכנה, אז למה לא טיפלו בזה?
הוא המשיך שם להטריד את כל האורחים של המסיבה, ואז זה כנראה הלך הביתה שם, בית כיף זם.
אז איך הוא עצב אותם? בסכין? מה?
כן.
שמע ישראל, תראה. אין ספק, וככה רציתי לסיים עם זה את התוכנית, כי זה מתחבר לי גם לביטלס. תכף תראה איך, איזה קלוז'ר אני עושה.
יש גם עוד מישהו, אתה יודעת, שזה שרצחו את ריס, השחקנית אותי ריס. איך קוראים לו ריס?
מתי?
לא, איך קוראים לו השחקנית אותי?
ריס וויטרספון?
לא, with a knife. הוא אומר מאוד, בדיחת קרש, with a spoon, no with a knife.
סתם.
לקח לך זמן קצת, אבל זה נחמד אם תחשבי על זה רגע, עוד קצת אחורה.
איך אתה פתאום, אנחנו דקה
למישהו?
לפני סיום שידור, דופק את המומנט,
כן.
ועכשיו עם הבדיחת קרש, טוב, אז בוא, אפשר לעשות רגע, לתת לרוב ריינר בכל זאת, אחד הבמאים הגדולים אי פעם, אז אפשר רגע לתת לו בלי בדיחת קרש שנייה אחת, מסכן הלך לעולמו, נרצח על ידי בנו.
אני והחברה, אני חושב שזה אחד הסרטים שראיתי הכי הרבה בילדות.
איך קוראים לו באנגלית?
לא זוכר, תזכירי לי.
מה היה שיר נושא?
וואו. אני בסדר, אני יודע, אני לא זוכר.
אני אגיד את זה בעברית. עמוד לצידי.
סטנד ביי מי.
יפה.
נכון.
אוקיי, אז שים לב את הקלוז'ר.
וואי, זה סרט מעולה.
אז קודם כל, באמת, יש לנו פה את אני והחבר'ה, שזה, כל הסרטים שלא ראיתי מיליון פעמים. נדודי שינה בסיאטל, והרי פקש יצא לי, והשיחה קסומה, וגם היה את הצד האפל של מיזרי, וכל הדברים האלה, ובכלל, הוא באמת היה איש אהוב, חם ומדהים, ונורא נורא עצוב, מה שקרה.
גם אמרו, שקראתי לזה משהו, אז אמרו כאילו שחלק מהביום שלו היה, שהוא לא נותן לדמויות יותר מדי, נכון, משהו, את יכולה לנתח את זה בפן המקצועי יותר. היה לו איזה משהו עם ה... לא לתת לדמויות יותר מדי, להשאיר את זה מאוד כאילו פליין, באיזושהי צורה. מבינה?
קראתי את זה, איזה משהו. אני לא יודעת איזה פליין, אבל תראה, אני חושבת שהיה בסוג משחק שם איזושהי צניעות מסוימת, אני לא יודעת להסביר את זה. לא לחצו על הדמות, לא ללחוץ, אלא לאפשר לה להיות, לאפשר לה. הרי בשיחה הקסומה זה דמויות, הרי הן קיצוניות, כי זה אגדה, אי אפשר, תקשיב, זה באמת סרטים, היה ציור נורא יפה שרואים אותם, את כל הארבעה, עומדים ובוכים.
וואלה.
שכתוב מצבה של רוב ריינר. הם עומדים ועם מזילים דמעות. אז חשבתי שאני רוצה באמת לסיים היום בשיר Stand By Me, קודם כל כי זה שיר באמת על חברות מופתית, וגם להביא דווקא את הגרסה של ג'ון לנון, כי 45 שנה להרצחו, הוא נרצח בשמיני לדצמבר, אני לא אשכח את זה בשנת 80, אני הייתי אז בת 8.
כן.
בשמיני, אני הייתי בת 8, ובאתי עם הבית הזה של הביטלס, ואני זוכרת, אחותי הגיעה במיוחד, הודיעו הזה, לדעתי, זה היה בוקר, לא, הגיעה מחיפה, הייתה גר אז בחיפה, ואני התעוררתי בבוקר, כאילו לבית ספר, אף פעם לא הייתי קמה בזמן, גם לא ממש היו מלחיצים אותי, והיה לי קיר ורוד, הרוב שלי עשו לי קיר ורוד, אני לא יודעת למה, כשהייתי ילדה,
ואת ילדה בלונית.
וקמתי וראיתי תמונות שלו, מהעיתון כזה כבר תלויות על הקיר, ואני אומרת, מה קורה? שקט בבית, אחותי בכי. לא הולכים היום לבית ספר. למה? ג'ון לנון נרצח, לא הלכתי לבית ספר. Yeah. אחותי ישבה ליד הרדיו בוכה. אני הייתי מבולבלת, לא כל כך הבנתי מה קורה.
Yeah,
אבל, אבל אם לא הולכים לבית ספר, זה מצוין מבחינתי.
מעולה.
אז לא הולכים לבית ספר, עכשיו בוכים. תכף היא טלטה לי מלא מלא, אתה יודע, מכל העיתונים שהיא אספה, וזה עשתה קיר זיכרון, כי כבר לא היה לה חדר לדעתי שלה, או לא זוכרת בדיוק מה היה שם.
היה לי את זה של פרדי.
ואני גם זוכרת שלימים, שהלכתי לראות את אימג'ן, בקולנוע פריזות בתל אביב, כל כך זה השפיע עליי, כי זה כאילו חלק מההתפתחות.
כן, כן.
אז החלטתי לקחת את סטנד ביי מי של ג'ון לנון, לזכרו של רוב ריינר ושל ג'ון לנון, ששניהם
מאוד.
נרצחו, ולהגיד לכם, תהיו חברים, תלמדו להיות חברים באמת, לתת, להיות שם אחד בשביל השנייה, בטוב, בפחות טוב, ברע, במכוער, במגעיל, במציאות חיים ההזויה, חברות קודם כל, ותודה ג'יצ'ו חבר שלי,
לילה טוב,
אילה מנחם, נאורי טגניה ואמא קליין, לילה טוב.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.